בעבר יצא לי לעשות קמפיין לאוניברסיטה הפתוחה, וזה היה ממש בקמפיינים הראשונים שעשיתי, בדיגיטל. ניסיתי להבין למה פשוט לא עובד לי כשאני אפרסם בפייסבוק. למדתי את כל הכללים, זה פשוט לא עבד לי. הם לא הגיעו. שמתי את הרשת והדגים לא באו. וחשבתי וחשבתי, ועד שהבנתי שאני רואה חשיפות ואני לא רואה את התוצאה, מה שנקרא. הבנתי שאני פשוט מאיר עם הפנס במקום הלא נכון. משם הכל התחיל בעצם.
אוקיי, אז לפני שאתה ממשיך למסקנות ותובנות, שבטוח יהיה לנו הרבה מזה בהמשך, אני רוצה שככה נפתח באופן רשמי. אז נשים פתיח הכי רשמי ונתחיל.
אתם מאזינים ל-80-20, על כישורים שבונים מנהלים ומשפרים ביצועים.
ברוכים הבאים לעוד פרק של 80-20, הפודקאסט של גואפ לייעוץ אסטרטגי ארגוני בחברה החרדית. אני יעקב מתן, מצאתי איתי באולפן גם אודליה פורוש, מנכלית גואפ, בפעם הראשונה, ברוכה הבאה אודליה.
כיף להיות פה.
והאורח שלנו היום הוא מוישי לוינגר, מנכ"ל ובעלים של משרד הפרסום הדיגיטלי סמארטקליק, שהוא יש לומר המוביל במגזר החרדי. מסכים איתי?
מסכים, מסכים.
מקצת שבחו בפניו.
אין כמו הנחתום שמעיד על עשתו.
מוישי, איזה כיף שאתה פה, איזה כיף להיות יחד איתך פה. אחרי שנתיים של עבודה משותפת, דרך מטורפת שעשיתם, אני חושבת שהפתיח שיעקב הציג אותך בו הוא מדויק. המשרד המוביל בדיגיטל החרדי, ואני חושבת שיש לנו הרבה מאוד מה ללמוד מההבנה העמוקה שלך לגבי שיווק בכלל, ושיווק בדיגיטל בפרט, ושיווק בדיגיטל החרדי עוד יותר במוקד, ויאללה, בואו נתחיל.
אמרת פרסום דיגיטלי, אתה יודע, משרדי פרסום יש הרבה, משרדי פרסום דיגיטלי, ועוד במגזר החרדי, אני לא מכיר הרבה. כשאומרים דיגיטל, למה הכוונה?
הכוונה היא דבר ראשון לפרסום החדש, פרסום הדיגיטלי שקיים בעולם, מבוסס על ביצועים, מה שנקרא פרפורמנס, מבוסס על קריאייטיב דיגיטלי, מבוסס על שיטות פרסום של A-B טסטינג, מתורגת קהלים.
אתה אחרי זה צריך להסביר לי את כל המושגים האלה, okay. כי בשבילי זה סינית.
אנחנו תכף נצלול. יש, כשאומרים דיגיטל, קודם כל היסודות של הדיגיטל הם דומים בכל העולם. גם בחברה החרדית.
שמה זה אומר?
זה אומר שיש חוויית משתמש, שזה אומר שהמשתמש אין לנו הרבה זמן מסך איתו, שזה אומר שאתה צריך לפגוע בצורה מאוד מדויקת עם המסר שלך, ולהעביר אותו לעשות המרה, לעשות פעולה כלשהי.
כלומר, מאדם פשוט שראה את המודעה, למישהו שגם עשה משהו בעקבות זה.
בהחלט, זה נקרא המרה. קוראים לזה conversion, או בעברית המרה, או בעברית יותר בעירה אירוע. זו המטרה שלנו. המטרה שלנו לחשוף מותג, או פעילות עסקית כלשהי, ולגרום לבן אדם ברשת לעשות את מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה. אז זו המתודה. קודם כל, דיגיטל זה להעביר בן אדם מהמסך אלינו.
אוקיי, עכשיו, אתה אומר דיגיטל זה משהו כללי, ויש גם דיגיטל חרדי. יש דבר כזה דיגיטל חרדי?
מסתבר שאנחנו מתפרנסים מזה. אז כן, יש דיגיטל חרדי זה עולם בפני עצמו.
שוב, אני כן רוצה לדייק את השאלה. במה דיגיטל חרדי שונה מדיגיטל כללי? דיגיטל זה דיגיטל, לקוח זה לקוח, קנייה זה קנייה. איפה השוני?
הוא שונה מאוד, בעיקר במדיום. ההבנה של הניואנסים, והרבה בגלל החסימות. זאת אומרת, עצם זה שהאינטרנט, בל נשכח, הוא לא...
לא פתוח.
הוא לא פתוח, והוא לא מלכתחילה, מה שנקרא. אז אנחנו נאלצים, או זוכים, או עושים פעולות להגיע לכל חרדי באשר הוא באינטרנט, גם אם זה מורכב.
כמה משרדי דיגיטל אתם מכירים, שמתמחים במאות, אם לא אלפי קבוצות וואטסאפ, מיילים בטירוף, נכון? תפוצות מיילים הזויות, של כל מיני קהילות שומרניות כאלה ואחרות, וקהלי יעד בכל מיני גילאים, וזה חתיכת אירוע הדבר הזה, זה לא רק PPC רגיל. כאילו כשאני הגעתי אליכם, ופתאום אני מסתכלת ואני אומרת, יואו, אתם פשוט יושבים על כל השוק הזה.
אני אקרא לזה דוקטורט, עשינו באמת, אנחנו עשינו ועדיין עושים, כברת דרך, בנושא הזה שאני קורא לו סמטאות הדיגיטל החרדי, אין לי דרך אחרת לתאר את זה, בגלל שהבנתי הכלים הקלאסיים לא יעבדו. אם אנחנו נטרגט חרדים בפייסבוק, באינסטגרם, במקומות הקלאסיים, נתנהג אליהם, נצפה לראות אותם ביוטיוב, הם פשוט לא שם. אז כן, הלכנו לבדוק את השטח, והשטח מרתק, וכמו שאמרת, אודליה, יש עשרות, אם לא מאות, של סמטאות, של ערוצים, וזה באמת, זה בהחלט מרתק.
עכשיו אני, אמרת מילה סמטאות, אתה יודע, נורא תפס אותי, כי אף פעם לא שמעת הקשר של מילה סמטאות, בהקשר של אינטרנט או דיגיטל, או שיווק, ודאי לא בהקשר של שיווק, וציינת את זה כמשהו שהוא מייחד את הדיגיטל החרדי. תן לי קצת, אם אתה יכול לנו, כן, קצת נתונים על הציבור החרדי, אתה יודע, איפה הציבור החרדי במיוחד גולש, מה שנקרא קצת רכילות, בכל אופן אתה זה שרואה את זה מהצד השני של הדברים.
זה מרתק. אנחנו רואים, קודם כל מספרית, נתחיל במספר של חרדים באינטרנט, יש נתון שהתפרסם בחברת הסקרים מסקריה, שמדברת
על... של ידידנו דודי דרור, שהתראיין גם בפודקאסט הזה.
אז הנתון שהוא מגלה זה 74% מהמגזר החרדי גולש באינטרנט, הנתונים של בזק מראים הם גבוהים הרבה יותר, מעל 80%.
זה כנראה, גם כאן נשאלת השאלה מה זה אינטרנט, אתה יודע, אדם שיש לו אוקיי מייל בעיניי...
אפשר גם לשאול את השאלה מי הוא חרדי, אתה יודע, מה זה אינטרנט, זו קצת אותה שאלה, אז באמת זאת שאלה מעניינת, מה זה אינטרנט, כמו שאמרת, יש את האוקיי מייל ויש את האנשים שיש להם כבר כן, יש תהליכי התנהגות. יש... ופה מתחיל החלק המעניין. כשזוג צעיר עושה אינטרנט, או תלמידת סמינר עושה אינטרנט, או אברך יותר, אברך שיצא לעבודה עושה אינטרנט, כל אחד ימצא בסטייט אוף מיינד שונה. יש את האישה שתעשה אינטרנט ותגלוש בפרוג, כי זה מה שמעניין אותה. כי זה גם גבולות הגזרה, ששם היא מרגישה בטוחה. יש רמות כשרות, ורמות הכשרות מאוד משנות את תנאי הגלישה.
רגע, הזכרת פרוג, אני חייב לומר שגם פרוג התראינו כמה פרק הקודם, ואתם מוזמנים להזין הפרק המרתק.
תכף בגלל מי לא התראין.
לא, לאט לאט, כל אחד מגיע התור שלו. אבל כן, אני רוצה כאילו לדייק אותך, כי נכון, יש הרבה חרדים שמחוברים לאינטרנט, השאלה היא כמה גולשים באינטרנט. כי צורך הדוגמה הזכרת את פרוג. פרוג זו קהילה סגורה. עד כמה השפעה יש למפרסמים בתוך פרוג, למשל, מהעולם הרחב, לא מדבר על הקהילה עצמה. כאילו, תתאר לי את המפה של הדבר הזה.
קשה מאוד לתאר כלי אחד ככלי הכי משפיע. אנחנו מדברים על מעל 50 כלים. אם יש לנו בסביבות 380 אלף חרדים באינטרנט, זה נתון שאפשר לגזור אותו מתוך 1,226,000 נפש בחרדים בישראל, מתוכם מחציתם בגירים, ואם יש 74%, פחות או יותר גם אלה המספרים שאנחנו יודעים להגיד, יש לנו 380 אלף, משהו כמו רבע מיליון סמארטפונים, שזה, פה מתחיל המספר, אז אי אפשר, אף פעם אי אפשר לקחת מדיה אחת, ולהגיד, אוקיי, אני יעלה במדיה אחת, וזהו, אני אחסה את כל המגזר החרדי, כי הוא לא שם.
ובכל זאת.
ובכל זאת, כדי לעשות עבודה טובה, צריך לרדת לסמטאות, ופה אנחנו חוזרים לזה. אי אפשר לברוח מזה, כמה שננסה לברוח מזה. כדי לעשות עבודה טובה, אם אני מותג X, אם אני מוכר שוקולדים, ואני אנסה להגיע רק לקהל, אם אני אפרסם רק בוואטסאפ ורק במדיה אחת, אין דרך להגיע דרך מדיה אחת. הדרך היא לעלות, לעשות עבודה ולבדוק ולמדוד, וזה מה שיפה גם בדיגיטל. הכל רואים אונליין.
אתה יודע, דיבורים זה יפה. אני אוהב דוגמאות. אתה יודע, הפודקאסט הזה כל פעם, כל אחד שמתראיין, מאוד דבר איתי באנקדוטות, בסיפורים. אתה יכול דרך סיפור מסוים להמחיש לנו כאילו איך, לא יודע, פעל הכוח, ביקשת לבדוק איפה נמצאים האנשים. יש לך את זה בסיפור?
תראה, אני יכול להגיד שמשנה לשנה הסיפורים מתרבים והם הופכים יותר ויותר מעניינים.
תן לי אחד.
אני אתן לך דוגמה ממש מהתקופה האחרונה. עשינו קמפיין לעמותת בשבילך. נושא מאוד רגיש, אבל אני אעלה אותו כי הוא חשוב, נושא חשוב מאוד. אנחנו מדברים על בדיקה מוקדמת לסרטן נשים, כך קוראים לזה בחברה החרדית. זה בעצם להיבדק מוקדם. כדי להימנע, כדי לגלות אם חס וחלילה יש סרטן.
וזה פשוט מציל חיים.
זה פשוט מציל חיים.
אם מגלים כן. מוקדם זה מציל חיים.
ויש בורות מוחלטת, אפשר להגיד לפי מה שנאמר לנו, בחברה החרדית לנושא הזה, של להיבדק מוקדם. ויש גם בורות לגבי הגיל. יש כאלה שסבורים שזה צריך להיות מעל גיל 30. ואנחנו הצלחנו, בעזרת קמפיין חכם, להחדיר את הסרטון שבנינו אותו, סרטון אנימטיבי, שעובר מסך, מה שנקרא, בכל המדיות, הצלחנו להעביר את המסר הזה, את הסרטון הזה, בקרב מאות אלפי אנשים, בעיקר נשים, עד שקיבלנו ממש דשים של נשים, הצלנו להם את החיים במובן כזה או אחר.
טוב, אז אני אהיה מהקהל יעד שלך, וקצת לשתף אותך מאחורי הקלעים, מה קרה בקבוצות הנשים באותו זמן של הקמפיין, ואני אגיד שיש לי חברה מאוד מאוד טובה, שעובדת במחלקה של חירוגית שד, והיא מדברת כל הזמן על הסיפור הזה שנשים לא באות להיבדק. ומה שקרה אחרי הסרטון שלכם, הייתה הצפה של פניות. היא אמרה, תקשיבי, מי עשה את זה? מי עומד מאחורי זה? מה זה הדבר המטורף הזה? היית יכול לפתוח את הסטטוס שלך ולראות את כולם שיתפו את הסרטון הזה. היה משהו שהצלחתם אחד לגעת במסר השיווקי שלכם שזה אחלה, אבל גם להגיע קהילות סופר סגורות במיילים שפשוט עשו העבר ופולו-אפים לכל הדבר הזה, זו הייתה הצלחה מסחררת. עכשיו, כאילו כשאני מסתכלת על סמטה, אני רואה בעיני רוחי כזה עיר עתיקה עם סמטאות אפלות או כזה, ואני אומרת, איך אתם יודעים להגיע לשם? כאילו, בזכות מה אתם מגיעים לשם, או איך זה עובד הפילוח, ואיזה תשתית צריך בשביל לעשות את זה?
הדבר הראשון שצריך זה תשתית, אפרופו תשתיות, יש את היסודות. אם אנחנו לא נדע מה אנחנו מוכרים, למי אנחנו מוכרים, אנחנו לא נדע איך לעשות את זה. פה הכל מתחיל. כשלקוח מגיע, אנחנו קודם כל לוקחים את העסק או את המותג, ומבינים, או מסתכלים על הנכסים הדיגיטליים שלו, ומבינים האם מה הוא רוצה למכור מספיק ברור. ואז אנחנו מבינים האם קהל היד שלו מספיק ברור. כשאנחנו יודעים את שני הדברים האלה, יותר קל לבצע את האיך. עכשיו, איך? זה סיפור שלם. זאת עבודה שהיא חצי טכנולוגית, חצי פרסומית, מורכבת מטכנולוגיה ופרסום. בעצם אנחנו מעלים את הפרסומים האלה ובוחנים, בודקים אותם אונליין.
איך בוחנים?
בקמפיינים דיגיטליים רואים הכל בזמן אמת, אם עושים את העבודה נכון. ואנחנו מתייחסים לכל מדיה באשר היא דיגיטלית, גם אם זה מגזין דיגיטלי, גם אם זה פרוג, גם אם זה וואטסאפ או קהילות מיילים.
נכנסים למשרד של מוישי, רואים לוח ענק, שפשוט יש מערכת פסיכית של נתונים שמתעדכנת אונליין, על כל פרויקט ופרויקט יש לך, אתה יכול לראות ברגע נתון, את כל הקמפיינים הדיגיטליים שזזים בכל פלטפורמה, ואז הוא אומר, שנייה, הסמטה הזאת עובדת, שימו פה עוד כסף, הסמטה הזאת לא עובדת, לכו, תמשיכו פה, תורידו פה, ואז יושבים ועושים ניתוח, בישיבות אסטרטגיה שאני צפיתי בכמה מהם, ניתוח מאוד מדויק, של אז מה היה הקהל יעד הזה, אז איזה פלטפורמות עובדות, איזה עוד קמפיינים יש לנו לאותו קהל, ומה אנחנו יכולים ללמוד מקמפיין לקמפיין, יש לכם ידע נצבר פסיכי.
אני מוכרח להודות שקצת התבלבלתי, בסדר? כי אתה מדבר על זה כאל, כן, זה פשוט, מה הבעיה? בודקים, עושים, אנחנו יודעים, אנחנו רואים. אני לא מבין כלום, אתה יודע, אני לא איש דיגיטל. אני, לדמיין שאני מישהו שיש לי מוצר, אני רוצה למכור. צורך, אין, יש לי קורס, אני רוצה למכור את הקורס הזה לציבור החרדי. הקורס מיועד, ניתן דוגמה הכי פשוטה. אנחנו חברת קופ, יש לנו קורס מנהלים, אנחנו רוצים שמנהלים, מנהלים גברים, מנהלים נשים, יירשמו לקורס הזה. בסדר? קורס שיכול לשדרג מנהלים במקצוע שלהם. מה אתה עושה? איך אתה ניגש לזה? מה הצעד הראשון שאתה עושה?
הצעד הראשון הוא תמיד לראות את הנכס הדיגיטלי, אם הוא מדבר לעניין, האם הוא נראה טוב.
נכס דיגיטלי,
נכס דיגיטלי זה תמיד, זה דף הנחיתה, זה הסרטון שנמצא, האם צריך אתר, האם צריך משפך תוכן, האם צריך מדריך מקצועי. אנחנו נוגעים באסטרטגיה. מה האסטרטגיה הנכונה לפרסם דבר כזה? האם זה מוצר של תוכן? כמה התנגדויות זה מעורר? האם אנחנו רוצים מיד למכור את המוצר, או שאנחנו קודם כל רוצים לעשות תהליך של מיתוג? יש כאן כל מוצר דורש פיצוח אחר. אחרי שאנחנו יודעים מה הפיצוח של המוצר, אנחנו עוברים לה איך עושים את זה. וכמו שאמרת פה, באמת אנחנו מאוד מאוד מסתכלים על מסכים. אנחנו סביב מסכים, רואים מסכים, כמעט כל תחום שתגיד לי, אני יודע להגיד לך מההיסטוריה, מחמש השנים האחרונות, מה עבד? איזה מדיות עובדות, אם זה וואטסאפ, אם זה מיילים, איזה מסרים, שיטת עבודה, האם זה משהו של ויז'ואל, של בנרים, או שדווקא סרטונים יפצחו את זה, סדרה של סרטונים, בוטים בוואטסאפ, זה עולם מאוד מאוד מרתק. כלומר, הטק והפרסום פה משמשים בערבוביה, הם עובדים ביחד, ו...
אז רגע, אני עושה סדר. אתה בעצם בודק את המוצר עצמו, מה המוצר שרוצים למכור, מי קהל היעד שלו, מה
נכסים,
מדייק את קהל היעד, כלומר בדיוק למי רוצים למכור, כי בסוף אתה צריך להגדיר גם לפלטפורמות מה לחפש, נכון? וגם את איכות הנכסים הדיגיטליים, כלומר, מה הכלים שאיתם אנחנו עובדים.
נכון, כי יש פה את האלמנט, שכמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, בסוף דיגיטל זה דיגיטל, אם אין לנו את החמש שניות של הגולש, מבחן חמש השניות, אנחנו נאבד אותו, יש כל כך הרבה מסרים היום ברשת, התראות שאנחנו מקבלים, סובלים מפומו, כמו שנהוג לומר, fear of missing out, אנחנו מוצפים במסרים, אם המסר לא יהיה מדויק, במקום הנכון, במדיה הנכונה, אנחנו לא נהיה שם. זאת אומרת, אנחנו לא נצליח להעביר את המסר, או למכור, או המטרה של הקמפיין.
ואיפה, שאלה קצת רכילותית, איפה החרדים, מאיפה הכי הרבה באים, באינטרנט?
תראה, יש את הכמות, יש את האתרים הגדולים, לא, זה לא סוד, יש את האתרים הגדולים, שמביאים את הכי הרבה טראפיק, בחדר וכיכר, מבחינת טראפיק, הציבור נמצא שם בהמונה, ויש אחר כך את האתרים היותר קשרים, JDN, המחדש, חרדים 10 במובן כזה או אחר, שזה יותר ימני, חרדלי, יש שם קהל גם מעניין, ואחר כך יש את הסמטאות, כלומר, אני לא קורא לאתר סמטה, כי יש שם מאות אלפי גולשים, עשרות אלפי גולשים.
אתר זה במה מרכזית.
אתר זה במה מרכזית, ומפה, מה שאנחנו רואים בתופעה, בעיקר מהקורונה, אנחנו רואים את קבוצות הוואטסאפ, שזה הפך לסושיאל החרדי, ופה מתחיל הסיפור המעניין, כמעט ואין חרדי שלא נמצא בוואטסאפ, ונמצא בו בתדירות מאוד גבוהה, ובהרגלי שהייה מאוד גבוהים, אנשים פשוט נמצאים שם, חלקם צריכים לשלם ארנונה, אומרים אצלנו, הם פשוט גרים שם, ומשכך, העבודה בוואטסאפ הפכה לכלי שאי אפשר לפספס אותו במגזר החרדי.
זה גם קטע מעניין, חברים חילונים שיש לי, הם לא יודעים בכלל שיש בוואטסאפ את האופציה הזאת של פרסומים וסטטוסים, הם מבחינתם הסטורי זה משהו ששייך לרשתות אחרות, ואמרו לי פעם סימן לראות את הדבר הזה, לפתוח במוצאי שבת. אתה פותח את הסטטוס במוצאי שבת, הוא ריק. או אנשים מחול, או ערבים, אבל אין שם אנשים מהמגזר הכללי. איך זה קרה שדווקא בוואטסאפ התקבצו האנשים? כלומר, מה מביא אותם לשם?
לדעתי, היה פה תהליך מדהים, כי וואטסאפ נועד בעצם
ככלי
עסקי, מסרים מיידיים, אתה יודע, זה בגדול וואטסאפ. וכשבמגזר החרדי גילו שיש פה גם, אני קורא לזה כלי אינטרטיימנט, כלי בידורי בעצם, כלי שיושב על אותה פסיכולוגיה צרכנית של סטורי, בדיוק אותו כלי, קצת עם פילטרים פחות מתקדמים, אבל אותה פסיכולוגיה של בואו תראו אותי, תראו כמה מוצלח אני, כלומר, בפסיכולוגיה
צרכנית. לראות ולהיראות, כן, לראות
ולהיראות. אז זה פשוט צמח, זה פשוט התפוצץ הדבר הזה. היום יש אושיות וואטסאפ, יש אושיות סטטוס, יש מדיות שמומחיות בדבר הזה של סטטוסים. אנחנו מדברים על מאות אלפי אנשים שנמצאים, זה אגב קורה בארץ, זה בחול. מגזר החרדי ווואטסאפ וסטטוסים תפס מאוד מאוד חזק. ההסבר הוא שהוא כלי קשר היחיד שמאפשר להראות ולהיראות, כמו שאמרת. אז מותג, ברנד של אוכל או ברנד של ביגוד, אופנה, ריטל, כל תחום, וגם קורסים, כל תחום, אתה פשוט יכול להריץ אותו שם. אנחנו מוסיפים על זה את האלמנט של המדידה. זאת אומרת, אנחנו יודעים לשמור דאטאבייס. בפעם הראשונה, זה בשביל הקמפיין, בשביל הקמפיין הנוכחי. ובפעם השנייה, אפשר לומר גם בפעם הראשונה, הם חשובים לא פחות, זה בשביל לצבור מידע לפעמים הבאות, לתחומים, להבין מה עובד. ואני יכול להגיד לך שבכל קמפיין יש הפתעות. אין קמפיין שלא הופתענו.
אוקיי, אז בדיוק הייתי רוצה לשאול אותך על הפתעה שהייתה לך, איזה קמפיין שניסית משהו ובום, הופתעת. לא חשבת שזה יקרה.
אני אתן לך דוגמה ממש טריה. עשינו קמפיין למשרד הביטחון, לפרויקט שנקרא 8200, קודקוד 8200, תוכנית הכשרה להייטק, כן.
שבעצם המעסיק בקצה הוא משרד הביטחון, אבל אפשר לומר שהיופי בתוכנית הזאת, ואני אומר את זה כמי שקצת יצא לי לשתף איתם פעולה בכל מיני הקשרים אחרים, זה שזה עבודה לכל דבר, כלומר, זה לא, הבעיה בגיוס חרדים, זה להשתייך לאיזה קבוצה חילונית, או לעבור מסרים שהם לא מתאימים לחינוך חרדי, ושם זה ממש באופן נפרד מלא, על אזרחים מלא, ובעצם מה חיפשת שם?
חיפשתי חרדים בגילאי 21 עד גילאי 27, חיפש דור, זה עבודת צוות, נדרשנו להביא אותם בפרק זמן מאוד קצר, זה אתגר לא פשוט, בשטח די חרוש, כי היו לא מעט תוכניות של הייטק לחרדים.
עכשיו, זה הפריחה של תוכניות הייטק לחרדים.
נכון. זה גם מאפשר מצד אחד גם לקצור את הפירות, כי כשיש מודעות לתחום מסוים, אז יש עבודה. אבל באנו לשטח חרוש בטיימינג מאוד מאוד, לא מאוד מוצלח. אבל עבודה נכונה של מיתוג, נראו טובה, מסר אחד, עבודת ויז'ואל ווידאו וסמטאות, כמו שאנחנו קוראים לזה, היינו במעל, אני חושב, במעל 70 מדיות, והופתענו ברמה אחרת. זאת אומרת, היינו קבוצות קטנות של פוליטיקה, שאנחנו רואים בזמן אמת שזה מביא, זה מביא פניות, זה מביא סגירות, ואנחנו מופתעים. אנחנו מחפשים את המגזר החסידי, ומנסים ימינה, שמאלה, אנחנו מדייקים, ואנחנו רואים שאנחנו מדייקים, כי המסר בכותרת, אם זאת תהיה כתבה שהיא מופצת, יש המון כלים, אין לנו מספיק זמן להרחיב על זה, אבל אנחנו יכולים להשתמש בכלי תוכן, בכותרת, קליק בייט, כדי למשוך קהל יד מאוד מסוים. ואז אנחנו מעלים את זה במדיה, ששם אנחנו חושבים שקהל היד נמצא. ותמיד יש הפתעות. אז א', הופתענו מהכמות, הופתענו מהיענות של הדבר הזה, מהמהירות של הפריצה של זה, וגם מאיכות הפניות. זאת אומרת, זה בעיקר הציון לשבח. כאילו, הבנו שהבאנו איכות של הארדקור חרדי, שלא חשבנו שנצליח להגיע אליו, הגענו ממש להארדקור, לחסידים, הארדקור, הגענו למגזר ליטאי הארדקור, גם המוצר, חשוב לציין שהמוצר עצמו מאוד מאוד פופולרי ומאוד מתבקש, אבל התרגות כאן היה ממש מדויק.
אז בעצם תרגות, אם אני מתרגם את זה לעברי, כן, טארגט זה מטרה, תרגות זה בעצם להגדיר מטרה באופן מדויק, תרגות טוב מביא לך בעצם פניות מתאימות, כי אולי אתה תוכל להרחיב את זה יותר ממני על ההבדל בין מודעה מטה בעיתון פרינט למשל, מודעה סתם שרואים אותה פרסומת, לבין מודעה שהיא, אני בוחר למי יראה אותה.
אומרים שתמונה אחת שווה 1,000 מילים, ואני אומר שסרטון שווה 1,000 תמונות. עכשיו תיקח את המכפלה הזאת של וידאו ותמונה ודף נחיתה שמוכר לך את כל הדבר. עכשיו אנשים מעבירים את זה אחד לשני גם. זאת אומרת, היה לנו מקרה שאבא אמר לבן שלו כשהוא נחת, חבדניק, אז הוא חזר משליחות כלשהי, הוא אמר לו, אתה עכשיו לוקח את הרכב, או מה שזה עולה את הרכבת, אתה עולה לשם. הבן למשל לא חשוף לאינטרנט, אבל לאבא יש את החשיפה,
ואיך מטרגטים, איך מטרגטים חרדים באינטרנט? איך אני אומר למחשב, תחפש חרדים בגיל כזה, איך זה קורה?
אין דרך לעשות את זה בצורה, בבינה מלאכותית, גם בעידן של AI, אין דרך, זה בצורה ידנית, זה הבנה, צריך להבין, א', את השפה, כי אם אתה תדבר בשפה שמציתה, אפרופו קודקוד, אם היינו מדברים בשפה שהיא יותר בוטה, או יותר דוח, יותר ישירה, לא היינו מצליחים להגיע לקהל הארדקור. אז הסיפור הוא להעלות תוכן, תוכן חכם, תוכן שנראה טוב, במקומות הנכונים. המקומות הנכונים קשה מאוד להגדיר אותם, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד לך בשלוש מילים, כך תתרגטו חרדים באינטרנט. המשחק הוא להיות במדיות ההארדקור חרדיות, כמה שיותר הארדקור. וזה מה שמעניין כאן.
אני אגיד לך למה אני שואל, כי אני גולש באינטרנט, כן? ואני נתקל בפרסומות, אפילו פרסומות של גוגל כאלה, פרסומות שתוקעים לי בכל פינה וכל התאורה, והן נורא מתאימות למה שאני מתעניין בו, אחר וגם לנורא חרדיות, בסדר? יש עכשיו את הקורסים האלה שאתה מדבר עליהם, אני רואה אותם, איך הם יודעים שאני חרדי?
אתה שייך לזרם הפתוח, יש לומר. יש בערך, מהשערה שלנו, בערך 20% מהמגזר החרדי, אפילו פחות, שיש לו פייסבוק, ויש לו גם גוגל אדס. גוגל אדס, המודעות הממומנות שעליהם אתה מדבר, הם מטרגטים אותך בצורה מאוד מאוד פשוטה.
איך?
דבר ראשון זה מבוסס על קוקי, על פיקסל. יש קוד שמוטמע בתוך דף נחיתה, ואנחנו יודעים ברגע שדרכת, רק נכנסת להציץ רגע בפרויקט מסוים, הפיקסל של גוגל זיהה אותך, ויש את ה-IP הידוע ש... מתרגט אותך וממשיך ומתחיל להציג לך פרסומות.
אבל זה אפשר לכל אחד, וכחרדי.
זה אפשר, אפשר לעשות זה בכל סיטואציה. אנחנו בעבר התחלנו ככה, אני יכול להגיד לך שלפני 5 שנים התחלנו עם תרגוטים, התחלנו עם פייסבוק וגוגל, וכל המשחק הזה של לתרגט דטאות, ולתרגט תחומי עניין, זה היה מרתק.
מה, אנשים שחיפשו בית כנסת, אנשים ש...
גם, בין היתר, אנשים שחיפשו, אנשים שהיו בתוך אתרים מסוימים, ידענו להחזיר אותם לאתרים בתחומי עניין, למשל, אקדמיה. אז זה עבד. זה עדיין עובד, אבל עם הזמן יש שחיקת קהלים, יש תחומי עניין שנפסלים בגוגל, וגם קהל היעד הוא לא הארדקור. יש יותר ממחצית מהמגזר שאין לו אינטרנט פתוח, זאת אומרת, אינטרנט מהדרין לא רואה גוגל אדס ולא רואה פייסבוק, קח עוד 30% שאין להם רשתות חברתיות. אולי יש לו גוגל אדס, אבל אין לו רשתות חברתיות.
נכון, כלומר, למרות שוואטסאפ אוספה לכולנו מידע, אין לו מה לעשות עם זה.
אין לך מה לעשות עם זה. לכן אתה צריך לעשות פרסום מאוד חכם כדי למקסם את התועלות.
אני חושב שעכשיו הבנתי את המילה סמטאות, כי אם אתם מדברים על אלבומות מרכזיות, אני מבין, החרדים שגלשו באתר כיכר השבת, כנראה הם חרדים, בסדר? הם התעכבו על הכתבה של הדלקת נרות של האדמור, אז אני מבין שהם חרדים או חסידים או משהו כזה, כי בדרך כלל אדם מגזר כללי לא התעכב שם, זה לא תחום העניין שלו. אבל החרדים שנמצאים בפלטפורמות קשרות, והם נמצאים בעיקר בוואטסאפ, או גג בפורום של פרוג, באמת הדרך היחידה להגיע אליהם, היא פשוט ללכת אליהם, לא לחכות שהמחשב יגיד לי איפה הם נמצאים, אלא לשער, הם נמצאים בקבוצת וואטסאפ, הם נמצאים ב-whatever, תן לי עוד רעיונות, אבל...
קבוצות וואטסאפ, אושיות רשת שלא דיברנו עליהם, זה גם עולם תוכן שגם עליו אפשר לדבר.
אושיות רשת שזה אומר מיילים. אנשים שיש להם הרבה עוקבים ב...
כן, עשרות אלפי עוקבים.
בוואטסאפ. צופים,
בוואטסאפ או בסטורי, גם בסטורי, אבל בעיקר בוואטסאפ, כן. בעיקר בוואטסאפ, בסטטוסים. זה עשרות אלפי אנשים שעוקבים אחרי אנשים.
הזכרת הסטורי, אני כן רוצה להתעכב, כי אני, יש לי תחושה שהאינסטגרם החרדי, כן יש בו משהו. יש שם קהל חרדי שנמצא ומביא לידים? מגיעים לידים מאינסטגרם?
אני חושב שוודאי שכן, אני לא סבור שלא, אבל קהל חרדי שנמצא בפייסבוק ואינסטגרם, קל מאוד לתרגט אותו. אני תמיד אומר שמחסני חשמל הוא כבר ראה את המודעה של מחסני חשמל, אתה לא תחדש לו כלום. בדרך כלל כשמותג רוצה לפרוץ למגזר החרדי, הוא רוצה דווקא את אלה שקוראים עיתונים. עיתונים, כמה שיותר הארדקור וכמה שיותר...
הבנתי, אלה לא נגישים.
אלה הלא נגישים, ומדובר במאות אלפי אנשים, ופה מגיע חלק שלנו. אנחנו באים ונכנסים גם לחדרי אינטרנט. איפה שיש ווב, איפה שיש רשת, אנחנו מנסים לשים שם את ידינו הפרסומיות, ולהגיע לכל קהל יד באשר יש לו אינטרנט.
סופר מעניין, וכשאני חושבת על זה, אני חושבת עד כמה שיווק הוא לא רק אמצעי תפוצה, ושנייה לספר לעולם שאתה קיים, אלא הוא ממש תשתית שיושבת בלב האסטרטגי של כל עסק, ארגון, מוצר, you name it. בגלל שאם אתה מדויק כלפי לאן אתה רוצה להגיע ומה הקהל יעד שלך, אז גם העבודה אצלכם תהיה הרבה יותר טובה, ואז התוצאות העסקיות שלך יעלו בהתאמה. וזה מרגש בעיניי. כי בסוף, אם שם אתה מדויק, השמיים הם הגבול. זה מה שאני שומעת.
אני שמח על השאלה שאלת, כי אני, כשאני יושב עם בעלי עסקים, אני יושב הרבה עם בעלי עסקים, אני מזהה החל מהדקה השנייה, אם הוא ממוקד בעסק שלו, או שהוא מרחף. בעל עסק שהוא לא ממוקד, והוא לא יודע מה התשתיות שלו, הוא גם לא מכיר את עצמו מספיק, הוא לא מכיר, אז הוא גם לא ידע את הבידול של העסק שלו, אז המיתוג שלו לא עובד. אם אין מיתוג טוב, אם אין DNA של עסק, אי אפשר לעבוד. אין דרך, אני אתרגט ואני אביא אנשים לעסק שאין לו אידנטיפיקציה, הוא לא יודע מי הוא, הוא לא יודע מה הוא מוכר, הוא לא יודע מה הבידול שלו, אז כן, היסודות מאוד מאוד חשובים. אני לפעמים מעכב תהליכי פרסום, אני אומר לבן אדם, תקשיב, תעשה עבודה עם עצמך, תחפש את עצמך, תדייק את עצמך, יש לך פוטנציאל, ולך שוקל לעשות קריירה של מנטור בצד השני, אבל אין מה לעשות, אני הרבה פעמים לא יכול לקבל עסק ככה.
מדהים, תמיד אומרים שלהקים אתר לעסק, זה מגדיר, מאלץ את העסק להגדיר את עצמו. מי אני ומה אני ואיך אני קורא לעצמי.
זה בא ביחד, ודאי.
מה אני מוכר, מסע לקוח.
עכשיו הבנת שאתה בסמטאות, אתה משדר את ה-DNA של העסק שלך. ואם ה-DNA של העסק שלך נראה כמו שהעסק היה נראה ב-2015, ואתה היום במקום אחר, זה מה שיראו. יראו את החנות הקודמת שלך עם חלון ראווה ואבק.
מלא אבק.
כן. זה מחייב מאוד.
מאזינים לנו כל מיני מנהלים ומנכלים, ואנשים שבאמת יש להם, אתה יודע, יש להם מה למכור. יש לך איזה המלצות שהיית רוצה לתת למאזינים שלנו, כשהם רוצים להביא את עצמם, להביא את הערך שלהם לעולם, איך לעשות את זה נכון?
אז יש את אני אתן המלצה אישית. אוקיי, זה דווקא בפן היותר אישי. כשאני התחלתי את דרכי בעולם הפרסום, אז הרבה אמרו לי שאין מקום לפרסומים יותר. אם אין לך ניסיון, אל תיכנס. אני זוכר את המשפט הזה. והלכתי מוטיבציה, כי אהבתי את התחום. אז דבר ראשון, תאהב את מה שאתה עושה. זה הכלל הראשון. אם אתה תאהב את מה שאתה עושה, ותהיה מדויק ותהיה ייחודי, בלעדי ומקצוען בתחום הזה. אני חושב שההגדרה יותר מדויקת זה ייחודיות ומקצועיות. השמיים הם הגבול. זה דבר ראשון. וב' לא להזין לפעמים לקולות של... קולות של כל מיני מלחששים, שזה לא בדיוק יצליח. יש המון רעש. אל תסתכל על אנשים שמצקצקים, או אנשים שהם מורידים אותך. אם אתה מרגיש בפנים, זה מתחבר לחלק הראשון, שאתה אוהב את זה, ואתה ייחודי בדבר הזה, ואתה מקצוען, זה שני תנאים שאתה חייב ליישם אותם, אז אפשר להצליח בענק, אבל צריך את שני התנאים האלה.
ואם הייתי מבקש ממך ככה המלצה או טיפ, אתה יודע, לסיום, אנחנו לקראת סיום, בכלל על כל העניין הזה של איך לגשת לתשתית דיגיטלית לעסק, שהיא גם מצד אחד מתוכננת נכון, וגם מצד אחד אפשר למדוד אותה. איזה טיפ היית נותן?
לדייק את העסק מאוד, לפני שניגשים לכל תהליך אינטרנטי, מאוד לדייק את לשבת ולרשום את המסרים ומה אני רוצה להעביר, ממש ממש לזקק אותו, להבין אם העסק שלי הוא פוש או פול, האם העסק שלי כבר עבר חינוך שוק או שצריך לחנך שוק, זה מאוד מפקס עסק, עסק מאוד מבין האם הוא נכנס להוצאה גדולה או לא, ושלישית, לעשות תהליך עד הסוף, זאת אומרת לא לעשות איזה תהליך כזה של בוא ניתם, אלא להיכנס לתוך הדבר הזה. זאת אומרת, להבין שאנחנו נכנסים פה לתהליך עמוק, אין דרך באמת לעשות עבודה לבד. אני חושב, אם אני אתן עוד טיפ ככה בסוף, יש בעלי עסקים או חברות, ארגונים, שיודעים, כן, יש להם בפנים את האפשרות לעשות סושיאל, רשת חברתית לבד, לתקשר, היום יש המון כלים חינמים, שבעל עסק יכול לדבר, בסטטוסים, במיילים, יש הרבה אנשים שיש להם את זה, הם פשוט לא יודעים את זה. תדברו עם הקהל, לנהל תקשורת עם אלפי מיילים שלכם, פשוט קיימים שם, תמכרו להם, תעשו להם אפסיילים, זה דבר שהוא קיים, קודם כל.
פשוט תדבר באופן ישיר לקהל, להגיד לו מה אתם רוצים לתת לו.
ברור, אחרי שאתם ברורים אבל, צריך להיות ברורים, אז אפשר לרוץ.
מדהים. טוב, אז בא לנו כאן, דיברנו על דיגיטל בחברה החרדית, על איפה החרדים בעיקר יושבים, כן, שזה אמרנו, לא מספיק לטרגט בכלים הרגילים, אלא צריך לרדת לסמטאות. אמרת גם שלפני שיוצאים בכלל, צריך לדייק מי אני כעסק, מה אני באמת רוצה לומר, לבוא ממש חד ומדויק, ורק אז לצאת עם זה החוצה, מה שנקרא, בכל הכוח, בתהליך שהוא עד הסוף. וכמובן, החלק הכי חשוב זה למדוד, ולמדוד, ולמדוד, ולמדוד. ואם עודדים תהליך, אפשר לתאר אותו.
ללמדוד וללמוד.
חד משמעית. תודה רבה מוישי שהיית איתנו.
תודה לך, היה לי נעים מאוד.
תודה גם ממני, היה תענוג שהיית פה.
ותודה לך עודדה שהצטרפת אלינו, אני חושב שהוספת באמת את הזווית האסטרטגית, את תמיד רואה את הארגונים מהצד השני, גם כמנכלית ארגון וגם כמי שמייעצת ארגונים ורואה ממש את המכסה מנוע של כל כך הרבה ארגונים. עוד משהו אתה רוצה לומר לפני שאנחנו מסיימים?
לא, תודה רבה.
אז תודה רבה לכם, ונתראה בפרק הבא של 80-20.